שלום, חזרנו, תודה שאתם איתנו, ממשיכים להיות איתנו. פודקאסט של משרד העלייה וקליטה, ויש לנו שם ייחודי, מעניין, מדהים, קליט. הקולטים. הפעם, בפרק הזה, אנחנו נדבר עם יועצי הקליטה של המשרד. אלה אנשים שמלווים את העולים מרגע נחיתתם עד שהם נקלטים, הופכים להיות ישראלים דוברי עברית, משלמים מיסים, עובדים, ואם הם צעירים מתגייסים או הולכים לאוניברסיטה. היועצים האלה מלווים את העולים ברגעים הקלים וגם ברגעים הקשים. אז הפעם נקדיש את הפרק הזה כולו ליועצי הקליטה של משרד העלייה וקליטה, כדי להבין מה הם עושים, איך הם מלווים את העולים, איזה קשיים העולים מתמודדים בחיים שלהם, ובעיקר בתקופת מלחמה. אחרי עוד, שיחה עם יועצי קליטה של משרד העלייה והקליטה.
הקולטים, הפודקאסט של משרד העלייה והקליטה.
זהו פרק חדש של הפודקאסט שלנו, משרד העלייה והקליטה. יש לנו שם די קליט יחסית, הקולטים. יותר מזה? לא, נכון? אז יאללה, קולטים. תעשו קליק בגוגל. זוכרים? כן, זה בדיוק. יש לנו אורחות מאוד חשובות.
מאוד.
נכון? אלכס, שלום.
שלום.
אחלה שם.
נכון.
זה קיצור?
זה קיצור של אלכסנדרה. זה שם רוסי. למרות שאני צרפתייה, זה תמיד בבלבל את ה...
תכף נברר איפה טעות, אוקיי. ויש לנו את לורן.
נכון.
אמרתי נכון?
אמרת נכון.
כן?
עד כאן.
אבל שם המשפחה שלך...
פה המכשול.
לא משהו.
נו? סימניין אלוש.
סימניין אלוש.
כן. קליל.
לא. איפה זה התערבב?
זה התערבב מתי שהתחתנתי. עם בעלי שהוא ישראלי, חצי פרסי, חצי מרוקאי, ואני מצרפת.
לא, הייתה לי תחושה כזו של דיג'אבו, לא משנה, לשים מעניין, או עם הבחור הפרסי. את יועצת קליטה באשדוד?
אני יועצת קליטה, גם תיעוד וזכאות וגם קליטה בקהילה. שש שנים במשרד, ולפני כן הייתי פרויקטורית גם בשטח, אז שמונה שנים בתחום.
כמה שנים את במשרד?
שש שנים במשרד.
מאיפה באת אלינו? למשרד העלייה והקליטה? זאת אומרת, איפה עבדת לפני כן?
תשמע, אני עליתי לפני פחות מ-10 שנים, באמצע צוק איתן, אז יולי 2014.
אז בואו נדבר מאיפה עלית. מרוסיה או...
לא, אז למרות השם, עליתי מצרפת, מיליון, עם בעלי, 4 ילדים, והתחלתי לעבוד עבודה בלוגיסטיקה, 6 חודשים, ועד שמצאתי משרה בעירייה כפרויקטורית, כמעט ממש שנה וחצי אחרי שהגעתי לארץ, ואז... נפתח מכרז במשרד, וזה היה המשך טבעי בעצם.
אז כדי לסיים את העניין הזה של שם המשפחה, איך בחורה צעירה יפה שגרה בליון, ויש לה שם משפחה רוסי.
יש לי שם, כן, שם פרטי רוסי. תשמע,
שם פרטי, כן, גם...
נכון,
כן. גם ברוס, זה נכון?
תשמע, זה אלכסנדרה, זה גם שם שהוא נפוץ בצרפת. עכשיו כשתמיד כולם קוראים לי אלכס ולא אלכסנדרה, בכל אופן כשאני אומרים תתקשרו לאלכס, תמיד אנשים מצפים לבחור רוסי ואז נופלים על אישה צרפתייה, אז הולכים לאיבוד מה שנקרא.
לורן, את גם עלית בעצמך.
נכון, עליתי...
ואת לחפש את הבעל או את הציונות?
לא, את הציונות. שאלה יפה, אבל לא. מאז ומתמיד שאני זוכרת את עצמי, בתוך ילדה די קטנה, אני היה לי מטרה אחת להגיע לפה, לבנות את החיים שלי פה בישראל. מטרת חיי, אהבת חיי זו ישראל. אז הגעתי לפני...
הבא של לורן, אתה שני. לא, לא, אני...
כן, גם הפעם מהפודקאסט בעברית, אז הוא יבין אפילו. אז עליתי לפני 16 שנה. התחלתי לעבוד במשרד העלייה וקליטה לפני 9 שנים, התחלתי כיועצת קליטה. כמה שנים אחרי הפכתי ליועצת תעסוקה ויזמות עסקית, ולפני כבר 3-4 שנים אני כבר סגנית מנהלת מרחב.
מאיפה את בארץ?
אני מרעננה.
רעננה. אלכס, את גרה באשדוד.
נכון.
בואי נדבר קצת על אשדוד ועל העולים ועל הסיטואציה שבהם נקלו למלחמה זו. כמה מלחמה מקשה עליכם באופן אישי, כעובדים, וכמה היא מקשה על העולים עצמם?
תשמע, עלינו זה השפיע כמו שזה השפיע על כל עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו סתירה ולא ידענו איך לחזור לשגרה, ובכלל ביקשו מאיתנו להתקשר לעולים באופן יזום, ואז אמרנו איך אנחנו נעשה את זה כשאנחנו בעצמנו לא מרגישים בנוח וקשה לנו להתמודד עם הסיטואציה. אז הייתה לי שיחה עם שפרה, מנהלת המחוז שלנו, ואמרה לי, אלכס, אני מבינה שקשה לך כמו שקשה לכולם. את צריכה להבין שאנשים רוצים לשמוע שאנחנו כאן בשבילם, ושאנחנו דואגים להם, אבל עצם זה שאנחנו מתקשרים ומראים להם שאנחנו כאן, ואנחנו כן מתייחסים אליהם, והם לא שקופים, זה התפקיד שלנו. כאילו, זה היה בתחילת המלחמה. עכשיו תשמע, הם מתמודדים עם קשיים מאוד לא פשוטים. יש אנשים שאיבדו את העבודה שלהם. יש כאלה שהם לבד, הם אימהות חד-הוריות שפתאום נמצאים עם הילדים בבית לבד, בלי פרנסה. אז אנחנו ניסינו איכשהו, אתה יודע, זה פתאום התחיל גם עבודה עם כל מיני עמותות ופרויקטורים וביטוח לאומי וכל מיני סוגיות שהיה צריך איכשהו ללוות אותם ולעזור להם.
איזה קשיים העולים מתמודדים שהישראל הממוצע לא מתמודד איתם?
תראה, אני חושבת כמו שאלכס אמרה, לכולנו היה מאוד קשה, וזה באופן אישי, לכולם קשה, וזה סתירה אמיתית. לעולים חדשים, גם שלא מכירים את המציאות הישראלית, זה קל וחומר עוד יותר קשה. עוד יותר קשה עם הקשיים של השפה. הם לא מכירים את המערכת, הם לא מבינים בהכרח את כל המצב הביטחוני, בעומק הדברים כמו שישראלים סברה מכיר, וזה עוד יותר קשה עליהם. אז כן, כמו שאמרנו, ניסינו להיות פה החוסן שלהם. וכאן אני מסתכלת קצת אחורה על מה שהמשרד עבר עם הקורונה, וגם עם המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, ואני חושבת שזה היה סוג של הכנה, איכשהו. הקורונה זה היה נקודה מאוד משמעותית מבחינת המשרד, כי הפכנו לדיגיטל. זאת אומרת שזו מהפכה דיגיטלית לחלוטין. ובזכות זה הירושה בעצם של הקורונה, אנחנו באמת מצליחים לעבוד מול העולים, אבל מרחוק, ונותנים להם את כל הפתחונות מרחוק. וזה דבר שמאוד מאוד יקל היום על העולים, כי הם יכולים לפנות בכל דרך אפשרית, דרך האזור האישי, הם יכולים לפנות אלינו ולשאול כל דבר, ואנחנו כאן בשבילהם. המלחמה עם אוקראינה גם נתן איזה סוג של אינפוט, כרגע כי למדנו, זה מה שאני רואה מבחינת השטח, למדנו גם לעבוד מול משרדים אחרים. זאת אומרת, השיתוף פעולה בין משרדי הוא היה די משמעותי ומאוד מרשים גם. והתחלנו באמת לעבוד בצורה מאוד צמודה מול משרדים אחרים, וגם הקשר עם הרשויות. אני רואה את העבודה שאנחנו עושים עם מלווי עולים, שהוא באמת, אנחנו הולכים באמת יד ביד ביחד, ואני חושבת שככה אנחנו מצליחים לעזור כמה שיותר לעולים. אז יכול להיות שכל ההיסטוריה הפך את המציאות שלנו קצת יותר קלה היום, כי יש לנו את כל השטח שהוא היה כבר מוכן למצב חירום בעצם.
אלכס?
אני כל כך מסכימה עם מה שהיא אומרת. עכשיו כל הזמן אני אומרת, זה בא לנו בשלבים. למרות שאני חייבת להגיד שהייחודיות של המשרד שלנו זה באמת הקבלת קהל, וה-one-to-one הזה של לקבל את האנשים, כי אין כמו הפגישות שלנו. זה נכון שיש פעילויות שמאוד אדמיניסטרטיביות שאפשר להעביר אותן לטיפול מרחוק, אבל את המפגש הזה עם העולה שפתאום הוא יושב איתך ומזה יוצאים כל מיני סיפורים ופתרונות, אין לזה תחליף. אז אני מרגישה שאנחנו בתור משרד עכשיו מחפשים את האיזון. את האיזון בין הטיפול הדיגיטלי לבין הטיפול האישי.
בואי נדבר עלייך קצת על גם את עולה ותיקה. איך התמודדת עם הסיטואציה, עם המלחמה כתושבת אשדוד?
לא היה פשוט, ועדיין לא פשוט, כי חייבים להגיד שהילדים לא חזרו לשגרה מלאה. אז תשמע, לא היה פשוט בכלל להישאר בבית ולחוות מה שאנחנו ממשיכים לחוות. צריך להגיד שזה לא מאחורינו, אנחנו ממשיכים לקום כל בוקר עם הבשורות הלא טובות. המצב הוא קצת יותר טוב, לא יודעת, אנחנו ממשיכים לחיות בסוג של אשליה שאנחנו הולכים לעבודה וסוג של שגרה, אבל השגרה היא לא שגרה מלאה. היא שגרה של מלחמה בסופו של דבר. הילדים מאוד מוטרדים וצריך לג'נגן בכל הסיפורים האלה, אבל ברוך השם, עם ישראל הוא חזק, הוא יודע לקום איכשהו.
בואי נדבר על תל אביב לאורן, הרוב העולים הם צעירים יותר, או שאני עושה הכללה לא נכונה. רוב העולים שמגיעים אליכם זה חבר'ה שהם קצת בפן וקצת רוצים לבדוק. זה בניגוד לעולים של לורן, שבהם השתקע, של המשכנתא.
תראה, זה נכון, אבל אני חושבת שהמציאות הזאת גם מתחילה להשתנות. אני חושבת שמגיעים יותר משפחות היום מאשר פעם לתל אביב. אנחנו גם, המרחב שלנו גם כולל הרצליה ורמת השרון. ההבנה והחיבור שלהם הוא שונה מתושבי הדרום, אין ספק. אבל במלחמה הזאת אנחנו כולנו ביחד וכולנו מרגישים את אותו צורך גם לתחום. ודרך אגב, זה נקודה שהיא מאוד, מאוד הייתה יפה בעיניי, זה שהרצון של העולים דווקא לבוא ולעזור ולתחום. לא תמיד באו לבקש פתרונות ועזרה מהמשרד, אלא לבקש איך אפשר להתנדב. אז זה דבר שהוא מאוד יפה, וזה פה החיבור המאוד חשוב שהתחיל בין העולים חדשים למדינה.
מעניין אותי לדעת, מכן, כמה לדעתכם, החברה הישראלית, דווקא בימים אלה, בימים מלחמה, שזה לא בימי שגרה, הם מאוד רוצים את העולים.
וואו.
מאוד. אני חושבת שרוצים מאוד. אנחנו, כעובדים של המשרד, תמיד יש לנו עין לציון, אבל יש לנו גם עין אחרת, השנייה לגולה, ואנחנו מסתכלים, אנחנו רוב העובדים, אנחנו של יועצי קליטן, לפחות אנחנו עולים ותיקים. יש לנו עדיין את חלק ממשפחות בחול, ואנחנו עדיין יכולים לבדוק, להרגיש את השטח שם בחול, ואנחנו רואים שאנחנו מתכוננים עכשיו לגל מאוד משמעותי. מצרפת אני יכולה להעיד שהולך להיות גל, אני בעזרת השם זה הולך לקרות, הולך להיות גל מאוד מאוד גדול. וזה פה גם ההבדל הכל כך חשוב בין מה שקרה עם המלחמה באוקראינה למה שקורה פה בישראל. באוקראינה אנשים ברחו והגיעו לפה, למקום הבטוח, לבית, לישראל. כאשר יש מלחמה פה בארץ, זה בדיוק ההפך, התהליך הוא הפוך, היהודים רוצים להגיע לפה. אז אני חושבת שצריך להתכונן. וזה מה שאנחנו עושים לגל מדהים וחזק, שישפר את המדינה שלנו ושיבנה עוד אבן במדינה.
טוב, אני מבין שאת רומזת שכולם צריכים להתחיל ללמוד צרפתית, נכון?
גם. או שהם צריכים ללמוד.
מזמן, אבל.
אשדוד היא עיר של עולים, יש בה הרבה מאוד עולים.
יש הרבה מאוד עולים.
הרבה צרפתים, הרבה אתיופים, הרבה...
נכון. גם רוסים. נכון. גם עמלט. דוברי ספרדית, יש לנו בכל מכל כל, באמת שילוב של כל מיני עולים מכל מיני...
מה שומעים יותר בחוף ים, באשדוד?
בחוף ים צרפתית בוודאי.
זה...
תלוי במקומות בחנויות, אולי יותר רוסית בחוף הים צרפתית, כאילו כל אחד עם האזור שלו.
החלוקה של רובעים באשדוד זה כנראה השפות.
גם.
תגידו, בשתי מילים... קצרו לי ככה כמה שאפשר את התפקיד ההגדרה הנכונה שלכן, מה זה להיות יועץ קליטה? מה המונח הזה?
אני אתחיל?
בבקשה.
זה מלא דברים, כי חייבים להגיד שאנחנו גם מקבלים את העולים בתחילת דרכם בארץ, אבל אנחנו גם מלווים אותם בהמשך הדרך.
מה זה ללוות?
ללוות זה קודם כל להיות כתובת. לפעמים יש להם שאלות, רוצים להתקדם איכשהו, רוצים ללמוד, רוצים ללמוד שפה, או רוצים ללמוד קורס, או רוצים סתם ייעוץ, הם יודעים שהם יכולים להרים טלפון, ואפשר לשבת ולהתייעץ. זה נורא חשוב, ואנחנו גם הפנים הראשונות שלהם בארץ. והתפקיד שלנו, להקל עד כמה שניתן. זאת אומרת, קודם כל, להאיר להם פנים, להראות להם שהכל יהיה בסדר, הכל טוב. ולכוון אותם עד כמה שניתן, להקל עד כמה שאפשר.
אתה מכיר את סירי של גוגל? אני חושבת שזה...
כן, כפרה עליה היא, כן, כן.
אז גם כפרה עלינו. אנחנו סוג של סירי. זאת אומרת שלא תמיד יש לנו את הפתרון, אבל אנחנו יודעים להפנות למקום הנכון ולגורם הרלוונטי. וזה תפקיד שהוא די מטורף, כי צריך לשלוט על כל מיני נהלים, בעצם על כל נהלי של המשרד, וגם צריך לדעת לפנות לבן אדם הנכון, במשרד הנכון.
משהו שרגש אתכן במסגרת העבודה, משהו שבאמת נשאר, השאיר בכם חותם עמוק.
אני דווקא אקח סיפור ממלחמה עם אוקראינה, שאני הייתי, אני עדיין יועצת תיעוד, והיה טירוף במשרד, ואנשים הגיעו ממש במצוקה, והיה לי סיפור של בחורה רופאה מרוסיה, שגם נשואה לרופא, עם שני ילדים קטנים, והיא מגיעה והיא אומרת לי, קיפלתי את המזוודה תוך 24 שעות. כי הבנתי שאם אני לא עושה את זה, אני ובעלי, אנחנו נצטרך להתגייס ולהשאיר את הילדים, אז לא הייתה לנו ברירה. תוך 24 שעות היא הלכה, לקחה את הילדים מהגן, קיפלה מזוודות, השאירה הכל מאחוריהם, והגיעו לארץ. תשמע, זה משהו מטורף, ואנחנו שמענו משפטים מאוד חזקים כמו, אם זה לא היה קורה, אם לא הייתה את המלחמה, לא בטוח שאנחנו היינו מגיעים לארץ. אתה מבין שלפעמים את הסתירה הזאת היא הדחף.
דווקא גם לי יש סיפור עם רופאים. אנחנו פותחים כיתות של עברית מתקדמת בשביל המקצועות הרפואה ו... בתל אביב אנחנו פותחים כל הזמן כיתות, והייתה כיתה קצת מיוחדת יותר, שהם התחילו סוג של שיתוף פעולה ביניהם, והיה רופא שיניים שפתח מרפאה, ובזכות הכיתה שנפתחה הוא גם גייס, והוא הקליט בתוך המרפאה שלו עוד רופאת שיניים תחייה פה בארץ, ופשוט לראות את החיבור שנוצר לבד בין העולים, אני חושבת שזה זה, זה פשוט הצלחה יוצאת מהכלל. זה פשוט מדהים היה לראות דברים כאלו.
יפה, מרגש, לא נכון? יפה. אז אני רוצה קודם כל להגיד לכם תודה שבאתם. אני חושב שזה היה חשוב שסיפרתם לנו קצת, ולורן ואלכס. אלכסנדרה.
כן.
דייקתי.
כן.
נכון, לורן זה לא קשור. זה לא רואה.
נעצור, כן,
לא רואה. עם הסיפור שיש שם המשפחה, עוד נתחשבן. תודה שבאתן והיה כיף.
תודה, דני.
גם לנו מאוד.
הקולטים, הפודקאסט של משרד העלייה והקליטה.
שלא יחשבו שכל היועצי הקליטה הם בנות. כמו ש-80% מעובדי משרד העלייה והקליטה הם נשים. אולי גם בגלל זה ההצלחה שלנו. שלום אלון.
כן, שלום שלום דני.
מרפין.
נכון.
בוא, מה זה מרפין? מאיפה? למה?
מגיע מסת רוסית, ממילה מרפה, אבל לא נכנסים לזה.
לא, לא, חלילה. מה זה מרפה? שנדע גם.
אז שתדע, לא רק אתה, אלה הם גם הרבה רוסים לא יודעים מה זה מרפה. זה כמו גברת. כמו אדון, משהו...
אל תסתבך, אז אתה יועץ קליטה בקהילה, נכון?
נכון.
בחולון, ראשון לציון, מה עוד?
יש לנו עוד הרבה, יש לנו גם רחובת, גדרה, יבנה, נס ציונה, יש לנו...
עכשיו, בקיצור כל השפלה.
כן, כן,
יש לנו. עושה את העניין הזה. תגיד, מה אתה עושה ביום יום? מה זה להיות יועץ קליטה, גם גבר וגם מזוקן, ואיך העולים מקבלים אותך?
בגדול, יומיומי, זה תמיד להיות עם קשר עם כל הרשויות המקומיות. זה תמיד.
אתה עובד עם הרשויות המקומיות, זאת אומרת, עיריית רחובות, ראשון וכאלה.
נכון, יש להם מחלקות, מחלקות קליטה. זה גם, יש לנו, מכיוון שיש לנו הרבה תוכניות, יש לנו הרבה תוכניות, כן? אז הם, זה לא רק מחלקת קליטה, אלא נגיד, אתמול היינו עם מחלקת חינוך, עם משרד החינוך, אנחנו משתפים פעולה עם הרבה גורמים. תלוי בנושא.
לא, אני מנסה להבין, כשאומרים על יועץ קליטה בקהילה, שזה, בוא נדבר על הקהילה, זאת אומרת, מה הייחודיות, ישבו פה לפניך יועצות שלנו, שהם לורן ואלכס, שהם עובדות אצלנו במוקדות, מטפלות בעולים ביום יום, מלוות עולים לצורך העניין. זאת אומרת, אתה קם בבוקר, בוא נדבר על סדר היום שלך.
קודם כל, יש לנו במצב נוכחי, ואני מתכוון עכשיו גם למלחמה בארץ וגם למלחמה בין רוסיה ואוקראינה, אז יועץ קליטה, לא משנה, קליטה בקהילה, תיעוד, לא משנה, הוא, כל אחד הוא מקבל קהל במידת הצורך, כן? אז יש לי גם ימים שאני מקבל קהל, תלוי במזדמנים, מה שנקרא.
זאת אומרת, פעם בחולון, פעם בראשון, או שזה יש לך מקום קבוע?
יש לי מקום קבוע שזה חולון, אבל כן, אני, גם לפעמים אני בראשון, גם לפעמים ברחובות. זה שלוש הנקודות שלנו, הסניפים, שזה בדיוק המקום שלי, במיוחד הראשי זה חולון. אם שאלת איך אני מתחיל הבוקר, אז אני מתחיל ב-Outlook. זה תמיד Outlook, זה תמיד מכתבים, זה תמיד הרבה, הרבה עבודה עם כל מיני גורמים. וכעיקרון זה מנהלת מחלקת קליטה ברשות מסוימת, אוקיי? ובמקביל גם יש הרבה, נגיד לא מזמן עשינו מפגש עם בוגרי מסע, אם אתה מכיר מה זה תוכנית מסע, אז yeah. עשינו מפגש של 70 איש בשיתוף פעולה עם רשות מקומית, אז גם אנחנו בקשר עם הנהלת המסע, ויש הרבה.
יש לך סיפוק מהעבודה, אתה נהנה מזה?
נהנה, זה בטוח. מצאתי את עצמי כמו לתרום למדינה גם. כי זה לא רק עבודה, באמת, זה לא רק בשביל עבודה. נגיד היום אני מסיים את יום עבודה, משהו בסביבות 20:00, כי יש לנו עוד אירועים, שזה תמיד לקראת סוף שנה, ותמיד באופן כללי, אבל במיוחד בסוף שנה.
אתה פוגש הרבה מאוד מטבע הדברים עולים שעלו מחבר העמים,
אוקראינית.
איך העולי דוברי רוסית רואים את המלחמה? מה אתה מתרשם?
קשה לי להגיד את זה, באמת איך הם מרגישים, אבל זה כמו לברוח ממקום מהמלחמה במקום אחד, ולברוח במקום שני שאתה חושב שיותר טוב בו, כאילו מה זה חושב? אני מקווה שהם, וגם בטוח שהם מרגישים, אבל זה גם להגיע מהזקות משם לפה, וזה קשה לי להבין, באמת קשה, קשה עכשיו להרגיש את זה אפילו, אבל... רוצה להגיד כל הכבוד לעולים שלנו, כי תכלס, עכשיו אפילו רואים בחודשים האחרונים שמגיעים, ממשיכים להגיע לפה. ואני בקשר קצת עוד לפני העלייה עם החברים, אני עליתי מאוקראינה, אז אני בקשר איתם, ואצלהם זה גרם יותר ויותר רצון לעלות לארץ.
מעניין אותי לדעת, מתי עלית מאוקראינה?
מתי עליתי? עליתי ב-2018.
במסגרת מסע.
נכון, התחלתי ממסע ככה, ואחר כך.
כשאתה מתקשה לחברים, אתה אומר להם, חבר'ה, אני בישראל, לא שמצבם של האוקראינים טוב, אבל נניח, מה אתה שומע עלינו?
בגדול, כל החברים שאני מדבר עליהם עכשיו, רוב החברים שלי הם יהודים, אז כמובן שהארץ זה בית, אם לא ראשון, השני שלהם. כלומר, כולם עם תמיכה מלאה בארץ וכל ה... אתה יודע, חדשות בשפות שונות מהעברית ואולי וגם באנגלית. אז יש שם לפעמים קושי להגיע למה שקורה באמת, בפועל. אבל ברור שכולם תומכים בארץ וכולם באמת מה שאמרתי, שאפילו גורם להם רצון לעלות עכשיו בזמנים כאלה, שלא הכי פשוטים בשביל המדינה.
תגיד, העולים במקומות שבו אתה עובד במסגרת הקהילה, אתם מרגישים? זאת אומרת, אתה רואה קושי יותר קשה מאשר הישראלי הרגיל, הממוצע, יליד הארץ, שהוא כבר מכיר את המלחמות.
מאיזושהי בחינה, נגיד עולי אוקראינה, הם הגיעו כבר עם ניסיון.
תמיד ידעתי שצריכים לעלות עם ניסיון במלחמות.
כן, בדיוק בסיפור של הארץ. אז יותר, הם פחות בהלם, פחות בשוק, מאשר העולים האחרים, זה מה שאני הרגשתי. ובגדול, נראה לי שבטח יותר קשה לבן אדם שהוא לא דובר שפה. בגלל זה, באמת, את מה שאני אומר מתחילת המלחמה, אני אומר שאני רואה הרבה הרבה דברים שמשרד עושה, וזה באמת עוזר. למה? כי אנחנו פוגשים את האנשים האלה. למה? כי אני בסוג של, כן, אמרתי שאני עליתי לפני כמה, כאילו, 5 שנים, אז אני מרגיש את זה אפילו, כי אפילו אליי התקשרו, הנה אני עכשיו, אני תל אביבי בתעודת זהות, אז התקשרו אליי לשאול מה, מה שלומי, בכל מרחב, בכל מקום, דואגים בנו, באמת. אני עכשיו יכול להגיד את זה מצד השני.
גם העולים שלך אומרים את זה, שהמשרד דואג להם, כן. אתה מרגיש את זה?
כן, בטוח. מגיעים אלינו ואומרים, רוצים להודות, מרגישים, באמת מרגישים. טוב, יש גם צד אופן שפחות, וזה תמיד קיים וזה בסדר, אבל בגדול מרגישים לגמרי, וגם אנחנו מרגישים, תשמע, כשאתה מתקשר לבן אדם, גם אני התעסקתי עם זה עם השיחות היוזמות, אתה מתקשר לבן אדם, אתה שואל איך, מה שלומך, ואיך אתה יודע איפה מקום המוגן שאתה יכול להגיע אליו הכי מהר, אז הוא אומר, אני בסדר, תגידו, איך אפשר לתרום למדינה? איך אפשר להתנדב? איך בכלל, אתה ממשיך, אתה מחייך, אתה מרגיש שזה בדיוק את מה שאתה עושה, זה וואו.
יפה. תגיד, מה מרגש אותך בסיפור הזה של העולים?
בסיפור של העולים, הנקודה הראשונה זה בדיוק מה שאמרתי, שהם באמת רוצים להתנדב, באמת מחפשים את זה. והשני, יש להם, הם באמת רוצים לדעת איך ומה קורה בארץ. כי אני אגיד לך, כל הישראלים הם מעורבים גם בפוליטיקה, גם בעניינים אזרחים וזה וזה וזה, וזה לא מובן מאליו, נגיד באוקראינה, ברוסיה, בבלרוס, כי זה לפעמים, אתה יודע, אפשר לעמוד קצת בצד ולא לקחת יותר קרוב ללב. ופה אני רואה שמבחינת חיים אזרחיים, אז הם באמת נכנסים לזה. וזה בדיוק ההצלחה של קליטה, לדעתי. כי אם בן אדם כבר אכפת לו מהמדינה הזאת, ואכפת לו מה קורה עכשיו, אז הצלחנו. הצלחנו במשהו, במשהו טוב. אז זה משהו ממש מרגש.
אז אלון מרפין. אמרתי נכון.
נכון מאוד.
דייקתי אפילו.
כן.
אוקיי, יועץ קליטה בקהילה חולון, ראשון, רחובות.
עוד כל
מיני. שפלה. תודה רבה שהיית.
תודה.
שהיית איתנו.
תודה.
תמשיך לעשות חייל, עבודה טובה.
נשתדל. תודה רבה. ביי. הקולטים, הפודקאסט של משרד העלייה והקליטה.